אנחנו לומדים ספר דניאל, ובפעם שעברה, בשיעור שעבר, ראינו את ההקדמה, את הפתיחה לספר הזה, בעצם ראינו שפרק א' בספר דניאל מתמודד עם סכנת ההתבוללות הניצבת בפתח, כשאתה הולך לגלות, ואז ראינו גם איך ההגדרות ההלכתיות, הפרמטרים ההלכתיים פשוט משתנים. יש הבדל אם אתה דן דבר מסוים בדין פרטי, בדין יחיד, לבין אם אתה דן משהו בדין כללי. ההגדרות משתנות, ההלכות משתנות, ובעצם דניאל וחבריו, חנניה, מישאל ועזריה, מקדימים קצת את זמנם, ודרך אגב זה, רואים את זה בהרבה מאוד מקומות, איך הקדוש ברוך הוא שותל את הצדיקים או את אלה שמבשרים את המגמה הבאה קצת לפני שהיא מגיעה. בשביל הצדיקים עצמם זה סיוט, כאילו לחיות בדור שלא מבין מה אתה רוצה, אבל לדורות זה התיקון. הרי אם כשתבוא הבעיה רק אז נתחיל ליצור את הפתרונות אליה, זה יהיה מאוחר מדי. אז לכן זה ממש מדהים לראות את זה, איך הרב קוק מדבר ואף אחד לא מבין אותו 30 שנה אחרי, 40 שנה אחרי, אפילו פחות, נהיה תורה רלוונטית מעין כמוה, אבל אם רק הרב קוק צריך לכתוב את הדברים שלו, כשהדברים היו קורים, אז זה כבר היה מאוחר מדי. רבי נחמן מדבר ואף אחד לא מבין אותו, מה הוא מספר סיפורים, מה הוא רוצה, רודפים אותו. הרמח"ל מדבר ורודפים אותו ולא מבינים אותו. הרמב"ם מדבר ורודפים אותו ולא מבינים אותו. וכל הגדולים האלו, דקה אחרי שהם נפטרו, שלמה קרליבך שר ומנגן וגם מדבר, והם יחסים אליו שהוא בן אדם הזוי וכל זה, דקה אחרי שהוא נפטר, שביק חיים לכל בריאה, הצדיק שהוא נפטר מותיר אחריו חיים לכל הבריאות כולם, ופתאום כולם מבינים, וואלה, מה היה כאן לפני, איך קיבלו שבת לפני קרליבך? אתם יודעים שהיה פעם דבר כזה, קבלת שבת לפני קרליבך? יש מחקרים עתיקים, מוכיחים, סטורית שהיה פעם דבר כזה, אבל היה כזה מנגינה פעם, איך הוא נרנן עלה שמשהו לפני הרבה מאוד שנים. אז זה הסדר, לצדיק עצמו זה איסורים חבל על הזמן, כן? לחיות בעתיד, הרי חוני המעגל על זה ביקש למות. הוא חזר ואף אחד לא הכיר אותו. לא ידעו מי הוא, אז הוא ביקש רחמים ו... כי זה נורא קשה, אף אחד לא מכיר, אף אחד לא יודע, מדברים. אבל לדורות זה כנראה, זו כנראה התשובה. חפץ חיים. חפץ חיים, אני בטוח שבזמן החפץ חיים, אנשים אמרו, על מה מבזבז ראש הישיבה את הזמן שלו? מה מדבר כזה? חפץ חיים, חפץ חיים. תכתוב, כמו שהוא כתב משנה ברורה על אור החיים, היה יכול לכתוב על אבן העזר, על חושן משפט, היה יכול להמשיך את הביאור הזה הלאה, זה מפעל מקיף. מקום זה נתקע על איזה הלכה אחת, חפץ חיים, שאין בזה כלום בשולחן ערוך. אין הלכות לשון הרע בשולחן ערוך. ועוד, אתה קורא חפץ חיים, אתה אומר, מה, הבנתי את העיקרון אחרי דקה, אז כאילו, באמת, לא... דקה אחרי שחפץ חיים נפטר, דקה היסטורית הכוונה, פרץ עלינו זה גל אדיר של מלל ותקשורת וזה שאתה אומר לעצמך, אי אפשר היום לזוז מילימטר בלי שאתה, ולצערנו הרב, החפץ חיים לא הספיק לכתוב את ההלכות אולי הכי חשובות בהקשר הזה, הלכות לשון הרע בציבור. כלומר, מה? גם פייסבוק וכאלה, וגם כלפי אנשי ציבור. כלפי אנשי ציבור שאיתם הפרסום זה חלק מהשוט שלך לדאוג שהם יהיו אנשים ישרים. תשמע, אם תרשייה, נפרסם את השם שלך. את זה הוא לא הספיק לכתוב, אולי אנחנו צריכים, גדולי הדור שלנו צריכים לכתוב את זה. אבל זה מאוד מאוד בולט התופעה הזאת, שגדולים מקדימים את זמנם. גם דניאל, חנניה, מישאל ועזריה, מקדימים את גלות יהויכין, ובוודאי את הגלות, את גלות צדקיהו, בהתמודדות מול סוגיית הגלות. מה שהם נותנים, הסוגיה הזאת כרגע היא מאוד מאוד רלוונטית, יש בירושלים כינוס הפדרציות של צפון אמריקה, נדמה לי זה קורה עכשיו, כאן בארץ, ובמקביל היה כינוס השלוחים של חב"ד לפני שבוע שעבר. איזה כינוס שלא תלך שהוא קשור לאיזושהי תופעה גלובלית של העם היהודי, הנושא הוא אחד, התבוללות. זה הנושא, אין שום נושא אחר. יש לי מישהו בקהילה שהוא, איך קוראים לזה? גייס כספים, מה שקוראים? בצרפת. אז הוא היה 10 ימים בחוץ לארץ, חזר שבת לקהילה, ואמר לי, הרב, איזה כיף לשמוע דבר תורה שלא מדבר רק על אל תתחתנו עם גויות ואל תלכו לעבוד בשבת. כאילו, שזה מה שמדברים שם, בבקשה, אל תתחתנו עם גויות, אל תזה, בצרפת, אל תלכו לעבוד בשבת. קצת לשמוע, אנחנו כאן בארץ לא חשופים לזה, אבל זאת הסוגיה הבוערת, הולכת ובוערת, הולכת ושורפת. אז חננה, מישאל ועזריה מציבים כאן בפרק א', הציבו את הגזרה שהם גזרו על עצמם, כמו פיתם, יינם ושמנם, גזרה שעתידה להיות, אחר כך גזרה רשמית, נקרא לזה כך, לא להתגאל בפתבג המלך, ובזה, מעבר להתבודלות הנמנעת, כמו שגם ראינו שכשהקו הזה נפרץ במגילת אסתר, ושנהנים מסעודת אותו רשע והולכים על זה, אז בעצם משם מתחילה כל ההידרדרות, אבל מעבר לזה, יש פה עוד איזה נתון שחשוב להזכיר אותו, בזה הם גם שומרים על מעמדם, או יוצרים יותר נכון את מעמדם, חננה, דניאל, מישאל ועזריה, כאנשים קצת מבחוץ, שיש להם, או לא קצת, אפילו הרבה, שיש להם איזה מין מערכת ערכים אחרת, שמוכנים גם למות עליה, ובסופו של דבר, זה זוכה להמון המון הערכה וכבוד מהשליט. מהשליט. זה מתחיל את נבוכדנצר, שמיד יגדל לדניאל וישים אותו יועץ ראשי שלו, אחרי זה אחשוורוש, שם את מרדכי, בהרבה מאוד, בזמנו גם דיברנו על זה, למה אחשוורוש מחליט להעביר את המן ולשים את מרדכי, זה החלטה אסטרטגית, כן? אחשוורוש מחליט לקחת מישהו שאין לו עולם ערכים, והוא פשוט עסוק בלנצח. ברגע מסוים, היהודים זה האויב, אבל שם לב אחשוורוש שהמן מתחיל לרחרח, שהוא בעצם מכוון גם אליו. הוא אומר, אחשוורוש, עדיף לי לשים מישהו שלפחות יש לו מערכת ערכים אובייקטיבית, שזה לא משהו משתנה ומתחלף, היום הוא לטובתי, מחר הוא לטובתם. על מרדכי אני יכול לסמוך שיש דברים שהוא בחיים לא יעשה. מרדכי בחיים לא ימרוד במלכות, כי זה חלק ממערכת הערכים האובייקטיבית שלו, כמחויבות שלו לשם שמיים. מרדכי, כשהוא רואה שני שרים רוצים להרוג את המלך אחשוורוש, הוא מדווח על זה, למרות שאף אחד לא ידע ואף אחד לא הוכיח, ואולי גם היה יוצא לו מזה איזה רווח עם אחשוורוש שהיה נהרג, הוא מדווח, הנאמנות היא בבסיס עולם הערכים שלו. אז כשפוגשים בתוך מלכות שהיא כאז כן היום, אולי אפילו יותר מאז כן היום, מלכות שהיא מלאה אינטרסים ואינטריגות ורמאויות ורציחות והפיכות חצר וכאלה, כשיש שם איזה מישהו שהוא נאמן, והוא נאמן לא בגלל שהוא מנסה למצוא חן בעיני פלוני או אלמוני, הוא נאמן כי יש לו מערכת ערכים אבסולוטית שאליה הוא מחויב, הדבר הזה יכול מהר מאוד להפך למוקד כוח, כמובן לטובתם של ישראל. כוח, איך קוראים לך?
עידו.
ברוך הבא, פנים חדשות. מאיפה עידו? גבעת אלה. גבעת אלה בעמק יזרעאל. איפה, מה זה?
בצומת נעלה, בין צומת נעלה לצומת המוביל, ליד איפה שהבדואים בבית דרזי, זה שישוב קהילתי.
טוב. מה? מה, פונים ימינה מול מאגר אשכול, יש שם כזה... לא, לא. צומת נבות זה לא שם, צומת נבות זה מקום. יש כל כך הרבה דברים על... מישהו סיפר לי שהוא עשה וויז כזה בשביל הקטע וויז עם רבנים. כאילו נגיד כמו הרב הראש, פנית הימין, לא נורא, הכל לטובה, השתבח שמו, לא נורא. אומר לי הרב לאו כזה, ימינה ברחוב דוד בן גוריון, מייסד המדינה, נולד. אין סוף אפשרויות עם הוויז הזה. טוב, אז עידו, ברוך הבא. רק דיברנו על זה, נחזור חזרה לשיעור שלנו, דיברנו על האפשרות הזאת להציב עמדה אחרת, מוסרית, אבסולוטית. יש סיפור ידוע, אולי אפילו הזכרתי אותו כאן, שהיה בימי הפאודלים בפולין, שפולין הייתה מחולקת לנסיכויות, וכל פעם שהמלך מת, אז היו מתכנסים הנסיכים ומחליטים מי יהיה המלך, ולפי החוקה שלהם, אסור היה שלא יהיה מלך, חייבים היה למנות מלך תוך 24 שעות, ופעם אחת הפריצים לא הצליחו להגיע להסכם ביניהם, אבל צריך מלך, אי אפשר להשאיר את זה בוואקום, אז מה?
שאול.
יפה. איך? כן, אז היה יהודי אחד שהוא היה מאוד מאוד נאמן עליהם, שקראו לו שאול וול, וכולם אמרו, טוב, את מי נמנה שנהיה בטוחים שהוא גם יחזיר לנו, כי אתה יודע, אתה ממנה מישהו, הוא כבר לא עוזר. היהודי הוא נאמן, הוא יהיה אדם נאמן, הוא ימונה, ואנחנו גם בטוחים שהוא יחזיר. וככה מינו אותו למלך זמני כזה, לא יודע כמה זמן הוא היה, יום, 24 שעות, לא יודע כמה זמן הוא היה. יום אחד, ביום הזה הוא גם תיקן הרבה תקנות ליהודים, והגיעו ביניהם להסדר, אז הוא החזיר את המלוכה. למה מינו אותו? כי כל אחד אחר, שהיית ממנה, הוא אומר, חבר'ה, שלום, שלום, חפשו את החברים שלכם, וכן, אני כבר המחליף, אני כבר כאן קבוע, כמו שקורה בהרבה מאוד פעמים. שהמחליף אומר, היית פה, שלום, שלום, עכשיו אני כאן. היה פעם שר משפטים שהדיחו אותו, וכשהוא חזר, אז הוא צריך לעשות למשרד המשפטים, לא, אני כבר כאן. שמו אותו במשרד האוצר.
אבל הוא בלילה הזה שהוא מלך, הוא התיר מלא דברים נגד היהודים.
בעד היהודים, בסדר.
היו דברים נגד, הוא עשה
אותם. נכון, אותם עניין שהוא יחזיר להם את המלוכה. הוא יחזיר, הם יכלו הרי להפך את התקנות האלו חזר. הוא יחזיר את המלוכה. נאמנות, וזה בעצם אצל מרדכי היהודי, מה שאחשוורוש רואה, זה נאמנות אבסולוטית. זה בעצם שני הרווחים, נקרא לזה, בעמדה שמציב דניאל. א', אנחנו לא נטמעים, לא מתבוללים, לא מתחילים ליהנות ממנעמי הגלות, כי מכאן הדרך להיעלמות היא קצרה מאוד מאוד, לא יתגיע לפטפג המלך, וב' בהפוך על הפוך זה יוצר גם איזה מין עמדה מוסרית כזאת, שהיא מהווה איזה מין מגדלור ופונים אליה, כל הזמן תחזיקו בראש מולכם את הדמות המקראית המקבילה לדניאל, שזה יוסף, גם יוסף יוצא מהבור, לפי הגמרא מסכת ראש שנה זה היה בראש שנה, ועל ההתחלה, בלי להתבלבל, בלי זה, מיד נראה שזה ממש מופיע כאן בדניאל, הוא יורק לפרעה בפרצוף את האמת, הוא אומר לו, אלוהים יענה את שלום פרעה, תפסיק לדבר איתי על חלומות, ותפסיק להגיד לי, אלוהי, אתה יודע לפתור, אני לא יודע כלום, אלוהים יענה את שלום פרעה, את אשר האלוהים עושה, הוא מודיע, כלומר אלוהים, אלוהים שם שמיים, לפרעה שכופר בשם שמיים, זה צריך הרבה מאוד תעוזה, יוסף גם לא מסתפק בזה, אלא גם מציע פתרונות מהמקום הזה, ופשוט רואים איך פרעה מתבטל אליו, ראיתם איש אשר רוח אלוהים בו, פרעה כאילו כשמגיע איזה מישהו עם עמדה פנימית עמוקה ומלאת ודאות ממקור הקודש והנצח, אז גם האימפרטורים הגדולים ביותר מתבטלים. ככה מספרים על יעקב הרצוג, אחיו של נשיא המדינה חיים הרצוג, בנו של הרב הראשי הרב הרצוג, דודו של בוז'י הרצוג של ימינו, שהוא היה דיפלומט ידוע, היה לו ויכוחים עם טווינבי, הוא כתב איזה ספר ויכוחים על טווינבי, והוא אמר שהוא... מה? מה אתה אומר?
זה מתוך ויכוחים, הספר זה על הוויכוחים עצמם, הפרוטוקולית של כל הוויכוחים.
כן, כן.
אתה אמר את המצרים, זה צפן פענח, קראו לספר שלו, שכתבו עליו ברזור, שכתב את הביוגרפיה של בן גוריון, קרא לו על שם יוסף.
כן, נכון. אז בוויכוחים שלו עם טווינבי, הוא מסכם את שנות הוויכוחים, והוא אומר שאחרי הרבה מאוד שנים בדיפלומטיה ובפוליטיקה, הוא גילה שהטיעון הדיפלומטי הטוב יותר, המשכנע ביותר, זה הרש"י הראשון על התורה. בראשית ברא אלוהים, הוא נתנה לנו, אתה צריך לדעת איך להציג את זה, איך להגיע, ומאיזה מקום להציג את זה, וגם בצורה זה, אבל זה הטיעון, כל הביטחון, הכל זה...
ביוטיוב יש את גלעד ארדן, אומר את זה לאחמד טיבי, זה הכי הרבה חשיפה שאי פעם קיבל גלעד ארדן.
מה אמר לו?
אמר לו את הרש"י הראשון.
כן?
לאחמד טיבי, ענה לו על מליאת הכנסת,
עשרות אלפי
כניסות לקטע הזה.
יפה מאוד, טוב, שזה למד בנתיב מאיר, גלעד ארדן, זה כבר. יפה, פרק ב', קראנו חלק ממנו, בואו נקרא אותו מההתחלה. ובשנת 2, תחזיקו חזק, אנחנו נכנסים לארמית, בשנת 2 למלכות נבוכדנצר, חלם נבוכדנצר, חלומות התטפה עם רוחו, ושנתו נהיית עליו. ויאמר המלך לקרוא לחרטומים ולאשפים ולמחשפים ולכסדים להגיד למלך חלומותיו ויבואו ויעמדו לפני המלך. ויאמר להם המלך חלום חלמתי וטיפה עם רוחי לדעת את החלום. וידברו הכסדים למלך ארמית. מלכה לעלמין חיי המלך לעולם יחיה אמור חלמה לעבדה חופי שרנחווה. תגיד את החלום, נגיד לך את הפתרון. ענה מלכה ואמר לכסדי מילתא מיני אזדה. שכחתי את החלום. לא זוכר אותו. הן לא תהודעונוני חלמה ופישרה הדמים תתעבדונו ותכון נבר לי את שמונים. לא תגידו לי גם את החלום וגם את פתרונו, שניהם, אני אשפוך את דמכם, הבתים שלכם ינובלו ויושמו, יופקרו. והם חלמה ופישרת החבון, ואם תגידו לי את החלום ואת הפתרון, מתנן ונביזבה ועיקר סגית תקפלו מקדמי, להן חלמה ופישרת החבון. אם תגידו לי את החלום ואת הפתרון, תקבלו הרבה כסף וזהב וכו' וכו'. ענו תניינות ואמרו, ענו לו בפעם השנייה ואמרו, מלכה, חלמה יאמר לעבדו, הוא פישר נחווה, תגיד את החלום, נגיד לך את הפתרון, היו בטוחים שהוא מנסה אותם, מאתגר אותם, הוא תשמע, תגיד את החלום, אנחנו... ענה מלכה ואמר, ענה להם המלך ואמר, מן יציב ידע ענה, דעידנה אנטוזן זוונין. מאז ומתמיד אני יודע שאתם עסוקים בלקנות, להרוויח זמן, כן? עידן האנטון זבנים, אתם נסים ממש כמו בסלנג, לקנות זמן, להרוויח זמן. כל כבל די חזיתון די אז דמיני מילטה, כי אתם רואים שנשכח מני החלום. די הן חלמה לאותו דונוני, חד הידתכון ומילטה כדיבה ושחיתה הזמנתיכון למאמר קדמי, עד עידן הישתנה להן חלמה אמרו לי, ואינטה די פישרת החבונני. כלומר, אם לא תגידו לי את החלום ואת פתרונו, אחד דתכון, שאתם שקרנים ומשחיתים לי את הזמן. אתם מנסים כאילו להרוויח זמן ולמרוח זמן. תתחיל להגיד לי את החלום ואת הפתרון מיד. ענו כסדאי קדם מלכן ואמרו, ענו הכסדים, לא איתי אינש על יבשת, דמילת מלכה יוכל להחוויה. אין דבר, בדקו בכל ספרי החרטומים והמחשפים, אין אופציה כזאת. כן, עכשיו יש איזו פרסומת מזעזעת, כן, נפגעי הגזזת, כן. אז יש כאילו כוכבית גזזת. אני אומר, עד לאן נגיע? כוכבית גזזת, כוכבית תרק, כזה. אז כאילו בדקו בכוכבית חרטומים, לחלום כזה, הקש אחד, אבל אין שם שום מספר שאתה אומר, ונגיד לך מה חלמת, אז תקיש. אין דבר כזה. כאילו יש משהו בסיסי בפתרון של החרטומים, שהוא בנוי כנראה קצת על פסיכולוגיה, וקצת על מניפולציה, וגם קצת על כישופים, אבל צריך איזשהו מקום להתחיל, כן, שאתה תספר מה היה. אמרו, לא איתי אנש על יבשת, דמילת מלכה יוכל להחוויה. כל קבל, דכל מלך רב ושליט, מילה קידנה לא שאל, לכל חרטום, והשפק אז די. בדקנו את הספרים, אין בשום מקום, שום מלך שביקש בקשה כזאת עם המחשפים שלו. ומילתא דמלכה שאל, יקירה, מה שהמלך מבקש, זה כבד. ואחרן לו איתי, אין אדם אחר, אין אדם בעולם, די חווינה קדם מלכה, להן אלהין, דמידרהון עם ביסרה לא איתוי. אין אדם בעולם שיוכל להגיד את הדבר הזה למלך. כל כבל דנה, אחרי כל הדברים האלה, מלכה בנס וקצף סגי, המלך כעס מאוד, ואמר להובדה לכל חכים בבבל. אמר להרוג את כל חכים בבבל, ודתה נפקת וחכימי המתקטלין, ובאו דניאל וחברוי להתקטל. בתוך כל חכמי בבל שמוצאים להורג, גם דניאל, חנניה, מישאל ועזריה, לא עוול בכפם כמובן, אבל זה עוד איזה מאפיין לגלות, שאיוון רב עם סטפן, והיהודי גם כן אוכל אותה על הדרך. לפני שנמשיך את הפרק, אנחנו צריכים לשאול את עצמנו את השאלה הכפולה. א', למה הקדוש ברוך הוא שולח חלום לנבוכדנצר? וב', למה הוא לוקח לו אותו? כלומר, נילה, אתה נותן לו חלום, בסדר גמור, אבל אז למה להשכיח את החלום מנבוכדנצר? אז התשובה לשאלה הראשונה היא מאוד מאוד פשוטה, אני חושב. וקראנו אותה בעבר, בואו נקרא אותה עוד פעם. התשובה היא נמצאת במקום אחד, הרבה מקומות, נגיד בירמיהו כף זין. בראשית ממלכת יהויקים בן יהושיהו, זה צריך להיות כאן צדקיהו, הזכרנו את זה בעבר, היה הדבר הזה לירמיהו מאת אדוני לאמור. כה אמר אדוני אלי, עשה לך מוסרות מוטות ונתתם על צוואריך, ושילחתם אל מלך אדום, ואל מלך מואב, ואל מלך בני עמון, ואל מלך צור, ואל מלך צידון, ביד מלאכים הבאים ירושלים אל צדקיהו ומלך יהודה. וציווית אותם אל אדוניהם לאמור. כה אמר אדוני צבאות אלוהי ישראל, כה תאמרו אל אדוניכם, אנוכי עשיתי את הארץ, את האדם, את הבהמה, אשר על פני הארץ, בכוחי הגדול ובזרועי הנטויה, ונתתי על אשר ישר בעיניי. ועתה אנוכי נתתי את כל הארצות האלה ביד נבוכדנצר מלך בבל עבדי. וגם את חיית השדה נתתי לו לעובדו. נבוכדנצר נקרא כאן עבד השם. הוא עבד השם. הוא כרגע המנוע המרכזי בהיסטוריה, המנוע המרכזי גם בכלכלה. חיית השדה נתתי לו לעובדו. אני מבין שהכוונה היא, לא שהוא היה יכול להבין את שפת החיות כמו שלמה המלך, אלא העוצמה הכלכלית, הגילויים הכלכליים, המדעיים של אותה תקופה, גם כן עברו דרך בבל. הרי ממש אפשר לראות את זה, איך הקדוש ברוך הוא מעביר, לדוגמה, עכשיו מבקר כאן פרנסואה הולנד, נשיא צרפת, שזה דבר מעניין של נשיא צרפת קוראים הולנד, כן, זה... אז...
אבל זה
קיצר בפרנסואה, פרנס. כן, אז הצרפת פעם הייתה מקור הפילוסופיה, מקור המדע, החוכמה, מזמן לא שמענו, כאילו, לא שמענו עליהם, זה לא מפגיז שם. פעם ספרד הייתה... תורה זהה בספרד, הפילוסופים, הערבים שהיו בספרד, גם הנוצרים. ספרד הייתה מקור לחוכמה גדולה מאוד בקרב האנושות כולה. ירדה מגדולותה מזמן מזמן. חלק מזה קשור גם לגירוש היהודים מספרד. אבל אתה רואה שטורקיה פעם הייתה לא רק אימפריה, אלא גם חכמי אומות איטליה, מה יש לדבר על האיטלקים, מה עסוקים האיטלקים היום? מה? ברלוסקוני, כן, זה שם הם אוחזים, זה הסוגיה, שם הם מונחים. זה דבר מאוד מעניין, זה הרי הכל, אני מאמין שהכל תשקיף, כלומר, שהכל ביחד, זה משפיע על הכל. אתמול הבת שלי הביאה לי לקרוא איזו כתבה, באיזה אלון כזה נורא מעניין, על הקוסטה קונקורדיה. שמעתם? הספינת הענוגים שטבעה. מה זה? והוא ברח גם. הוא ברח מהספינה, לא יאומן כי יסופר. והסיבה היחידה שהאסון הזה לא נגמר יותר גרוע מהטיטניק, כי זו ספינה יותר גדולה מהטיטניק, עם יותר אנשים מהטיטניק. מה? זה כי הקדוש ברוך הוא ירחם עליהם. הספינה הזאת היא ברגע שהיא נפגעה מהסלעים, היא התחילה להתרחק מהחוף. היא הגיעה כבר למרחק 100 מטר מהחוף, שיש שם עומק 30 מטר, היא יכולה לטבוע. אבל אז בלילה התחלפו הרוחות וזה זרק אותה חזרה אל החוף. ואז כשהיא נפלה, היא כבר נפלה קרוב לחוף, וזה הציל הרבה מאוד אנשים, הצליחו לקח שם יומיים לפנות את כל האנשים. אם זה היה קורה לה במקום הקודם שהייתה בו, זה היה יותר גרוע מהטיטניק. היו שם אלפי הרוגים. ואתה רואה כאילו את חוסר האחריות ורב חובל עם כל הקצינים שלו, ברחו מהספינה, הוא מדבר בטלפון עם מפקד המשטרה, אומר לו תחזור, אומר לו אני לא יכול לחזור, אני זה מורח את כל ה... זה אווירה תרבותית שלמה. אז אני אומר, אז אתה רואה, פעם האיטלקים היו למעלה עכשיו, אז אתה רואה הקדוש ברוך הוא מעביר, כל פעם נבחרת אומה אחרת שהיא כרגע הצינור שדרכו עוברת החוכמה, עובר המדע, עוברות התובנות האנושיות וכו'. נבוכדנצר הוא עבדי, באותה תקופה נמסרת לו חיית השדה אשר על פני הארץ, ממש, ואתה אנוכי נתתי את כל הארצות האלה ביד נבוכדנצר, מלך בבל, עבדי, וגם את חיית השדה נתתי לו לעובדו, ועבדו אותו כל הגויים, את בנו ואת בן בנו, עד בו את ארצו גם הוא, ועבדו בו גויים רבים ומלכים גדולים. זה, יש כאן עוד פסוק אחד, ואתה, והיה הגוי בממלכה אשר לא יעבדו אותו בית נבוכדנצר מלך בבל בית אשר לא ייתן את צווארו בעול מלך בבל בחרב וברעב ובדרב אפקוד על הגוי ההוא נאום אדוני עד תומי אותם בידו. בקיצור, פסוקים מפורשים. אז הגיוני, מתבקש הדבר שאם הקדוש ברוך הוא מעמיד כאן שליט שכל העולם תחת ידו, הוא לא ישאיר אותו בחושך. הוא לא ישאיר אותו באפלה. מכיוון שהמינוי להיות מנהיג העולם ניתן על ידי הקדוש ברוך הוא, אז צריך גם איזושהי הכוונה. צריך גם איזושהי... וההכוונה מגיעה לא בצורה של נבואה, כי נבואה זה רק לעם ישראל, אלא בצורה של חלום. בדיוק כמו שפרעו חולם חלום. פרעו הוא הסם הכלכלי, לא רק של מצרים, אלא של כל האזור כולו, כל המזרח התיכון הקרוב, מה שנקרא. וברגע שהולכת להגיע איזה מין שואה כלכלית על מצרים, אז הקדוש ברוך הוא מודיע את זה לפרעה, וגם נותן לו את הכלים איך להתמודד עם השואה הכלכלית שעומדת להגיע. חלומות זה אחת הדרכים של הקדוש ברוך הוא להודיע למנהיגים. גם בכוזרי זה מתחיל מחלום, נכון, בדיוק, אצל מלך כוזרי. I have a dream today, כן, נכון, השאלה אם הוא חלם את זה באמת, כן, חלום. חלום גם הרצל עומד על המרפסת בבאזל ואומר בעוד בבאזל ייסדתי את מדינת היהודים, שזה כמובן אמירה הזויה מנותקת מכל הקשר, היהודים מפוזרים באותו רגע בכל הגלובוס ולא מכירים אחד את השני כמעט, והוא ממשיך ואומר בעוד 40 שנה לכל היותר 50 יכירו בכך כולם, 1897, תספרו משם 50 שנה הגעתם ל-1947-48 קמה מדינת ישראל. אז כן, חוזה המדינה, הוזה המדינה, כאילו איך אתה, בהונגרית זה משתנה, הוזה, כאילו. חולמים, גדולים החולמים, נכון? יש איזה שיר כזה, גדולים החולמים, אז טוב, אז אנחנו מבינים למה הקדוש ברוך הוא אומר לו את החלום, אבל למה הוא לוקח לו אותו? פרעה, לדוגמה, קיבל חלום, קם בבוקר, וטיפיים רוחו, יש כאלה שמדקדקים את ההבדל בין וטיפיים לווטיפיים. וטיפיים של פרעה זה פעימה אחת. הוא זוכר את החלום, הוא רק לא מבין את הפירוש. ותתפיים של נבוכדנצר מלך בבל זה פעמיים. הוא גם מבין שהיה לו חלום והוא לא זוכר את החלום, וגם עוד מסקרן אותו מה הפתרון של החלום שהוא לא זוכר, שהוא לא זוכר אותו בכלל. יש תנועה כפולה כזאת. למה לקחת? וכאן אנחנו נפגשים בעצם במורכבות הגדולה מאוד של התנהלות כזאת מול נבוכדנצר מלך בבל. כי ההשגחה האלוקית, הגילוי האלוקי, הוא צריך גם כלים כדי להתגלות. ומכיוון שנבוכדנצר, מבחינה אישיותית, הוא הוא אדם מושחת ביותר. הוא שופך דמים, הוא רוצח בקנה מידה היסטורי. הוא, גם מבחינה אישית, חז"ל מתארים שהוא היה, היה אוכל בעלי חיים ככה. כן, אדם מפחיד, אדם נטיות האפלות ביותר, הפראיות ביותר, כחיית השדה ממש. אז לא יכול להיות שהוא יזכה לאיזושהי התגלות ישירה. אחרי הכל צריך איזשהו עידון מסוים כדי לזכות למפגש עם, אפילו עם חלום. אפילו עם חלום. מכיוון שנבוכדנצר בעצמו הוא כל כך, מבחינה אישיותית, וכנראה שהוא אולי מצליח גם להיות אימפרטור, אלמלא הוא היה כזה, לא חייב להיות דווקא כזה, אבל כנראה שזה מה שהאיכויות שהמקצוע דורש, אז הוא מקבל חלום, אבל לוקחים לו אותו. כלומר, יש כאן אסתר בתוך אסתר. מאמר מוסגר, אפשר להגיד שזה גם מגדיל אולי את התלות שלו בדניאל. מגדיל את התלות בדניאל. מה? כמו ביוסף, כן. כלומר, פרעה הוא לא כזה, הוא לא כזה לארג' שהוא כל כך מהר, ממהר לוותר על הטבעת, ורק הכיסא יגדל ממכה. הוא פשוט מבין שאם לא יהיה לו את יוסף, אז יהרגו אותו. ירצחו אותו, כי אנשים רעבים, הם רוצים לאכול. אז הוא פשוט פרעה תלוי ביוסף. יוסף ינצל את זה בסוף ימיו, כדי שהוא ירצה ללכת ולקבור את אביו, הוא יגיד לפרעה, אם לא תיתן לי, אני אחשוף את הסודות שאני יודע עליך. אז נוצרה כאן איזושהי תלות. אז זה מה שקורה כאן. בואו נמשיך. אני חושב שמפחדים. זה המקור למרד זה כשמישהו חושב. כשמישהו מתחיל לחשוב. אחרת. מה זאת אומרת פה? איפה? במה? אתה יודע מה? אני לא חושב שהוא פוחד מהם. אני חושב שזה עוד אחד מהביטויים לאישיות הזאת. כן? בוא ניקח לדוגמה את סטלין, כן? קצינים, איזה קצין, אולי מרד בו, כולם לא להורג, כולם מחזור. כולם! הרופאים, מה היה שם? מרד הרופאים, מה היה שם? איזה רופא, איזה פח! עשרות... מי? כן, אבל אתה רואה שכשהוא הרג, הוא לא אומר, טוב, זה מרד בי, זה לא מרד בי, במחזורים הוא היה עושה את זה. כן, הוא חותך את כל ה... יש סיפור אחד מזעזע, הוא לא זוכר את השם, אבל הוא הוציא להורג את... היה יהודי, היו הרבה יהודים שם במהפכה הקומוניסטית, אחד הכי הכי נאמנים שלו, הכי נאמנים, והוא פקד להוציא אותו להורג, והוא לא ידע. אז הוא כל הזמן היה בטוח שמדובר בטעות, והוא כל הזמן שולח מכתבים לחבר סטלין, שנפלה כאן איזה טעות, ושיבקש ממנו שיוציא אותו, כי כנראה לא יודעים שהוא הכי נאמן לו וכל זה, והוא לא מבין למה זה. בקיצור, ביום שעמדו להוציא אותו להורג, אז הטליין, ליבו לא... זה אמר לו, תדע לך, זה סטלין הורג אותך. אתה... ואז סיפור אומר שהוא, כשהוא שמע את זה, ובעצם שנייה לפני שהורגים אותו, גם כל העולם שלו קרס. כל מה שהוא האמין בו. אז הוא אמר שמה ישראל. כלומר, היה לו ככה, היה יהודי, הוא חזר, בשנייה אחת חזר לאמונה, אמונת הבסיס, כן? אבל זה הם לא רואים, מה זה, זה מין, אז מולה, חכמים כאלה, נגמר הסיפור איתכם, אני מתחיל את הכל מההתחלה, את כולכם אני הורג, גם את דניאל וזה, שהם בכלל לא קשורים לעניין. לא נראה לי שהוא פחד מהם, לא יכלו לעשות נגדו מרד, אבל זה הקלות הזאת של החיי אדם. לא, גם אצל חשבירוש רואים את זה. טוב, נהרוג את כל היהודים, טוב, כמה, 10,000, טוב, כך, יאללה, עזוב אותי, כאילו, בוא נמשיך למסיבה הבאה. אין...
אלוהים, כאילו מלאכים יכולים להגיד
למלך
את התשובה בפסוק
י"א, ומילתא דמלכא שאל יקירא ואחרן לא איתי, אין אחרים שמסוגלים לעשות את זה, דיחבינא כדמלכא, להן אלוהים דמדרהון אם ביסרא לא איתוהי. אני חושב שזה המשך השלילה, כאילו רק מי שגר בשמיים יכול, אבל עם בשר אין דבר כזה.
כן,
כן, כן. פסוק י' ד' בעדן דניאל היטיב עטה וטעם, כן, דניאל שפתאום מקבל בשורה שהולכים להרוג אותו. בא ונתן עצה וטעם לאריוך רב טבחיה דמלכה, אריוך זה רב הטבחים, הרוצח הכי גדול, דנפק לקטלה לחכים מבבל. ענה ואמר לאריוך, שליטה דמלכה, על מה דאטה מהחצפה מן קדם מלכה? מה הכעס הגדול לפני המלך שהורג את כולנו? עדן מילטה הודה אריוך לדניאל, אז הוא סיפר לו. ודניאל על, ובעה מן מלכה דזמן ינתין לי ופישרה לאחוויה למלכה. נכנס דניאל, כנראה בלי לבקש רשות למלך, ואמר לו, תן לי זמן.
הרי
זה
שדניאל לא
ידע על
הסיפור.
מה?
הרי הזמינו את כל החכמים והזה.
אבל לא אותם, לא אותם, לא הזמינו אותם. בדיוק עוד פעם, זה מדהים לראות כמו אצל יוסף, הרי החשבירוש קורא לכל החרטומים והמחשפים, ואף אחד לא פותר. בסוף, יש שם איזה שר המשקיעים, אומר, תשמע, הייתי בזה, ושם איתנו נער, עבד, עברי, שר, עבד ושר הטבחים. רש"י מה אומר שם? ארורים הרשעים, שאין טובתם שלמה, נער לא ראוי למלוכה, נער ולא בוגר, עבד לא ראוי למלוכה, עברי, מהאומה הבזויה הזאת, שר הטבחים, כאילו, הכל זה בלשון הרע אמר את זה. יוסף הוא כאילו האופציה האחרונה. בסיפור ובכל אופן. אז גם כאן, כאילו, מה יש לילדים היהודים האלה לעזור מול כל המחשפים?
זה
סותר
את פסוק
ח'
בפרק א'.
מה?
יכול
להיות
חוכמת בינה שלי בשני
מלך. לא, הפסוק הזה, כמו הרבה פסוקים, זה כאילו פסוק שנותן לך את כל המבט, זה, כן, כאילו, זה בעצם הפסוק הזה הוא אחרי מה שקרה כאן. עכשיו, כמובן שמי שנכנס, מישהו נכנס אל המלך לבד, אז זה מזכיר לנו את אסתר. עכשיו אנחנו מבינים, אם אתם זוכרים, שם בסיפור הזה של אסתר שרוצה להיכנס למלך, או לא רוצה להיכנס למלך חשברוש, מי מתווך בינה לבין מרדכי? התח. התח זה דניאל. הוא מביא ומוציא וכל זה. עכשיו, אתה יודע, שליח, הרבה תלוי בשליח. מרדכי אומר לשליח משהו, אבל תלוי איך השליח יגיד את זה, איך השליח יעביר את זה. אם אסתר נכנסת בסוף לחשברוש, ומוסר את הנפש להיכנס, זה לא רק בגלל מה שמרדכי אמר לה, זה גם בגלל איך שהתך אמר לה את זה. כי מרדכי יכול להגיד, תגיד לו, אם החרש תחריש, אם הארץ הזאת, רווח והצלה יעמוד, לא יודע. ודני יכול להגיד, הוא אמר שאם תחריש, יהיה רווח למקום אחר, להשקיט את זה. זה מאוד מאוד תלוי איך אתה אומר את הדברים. מכיוון שדניאל בעצמו עבר את הסיטואציה הזאת, הוא בעצמו מסר את הנפש, ונכנס, אמנם בסיטואציה אחרת, אמנם, אבל לא מאוד שונה. הוא בעצמו הלך ונכנס אל המלך אשר לא כדת, אז הוא גם מסוגל להגיד את זה לאסתר, גם את מסוגלת. גם את מסוגלת. נכנס אל המלך. ואמר שבקש זמן, עדן דניאל לבית האזל, הלך לביתו, ולחנניה, מישאל ועזריה, חברוי, מילתא הודה. סיפר להם את עלילת המעשה. ורחמין למבע מן קדם אלהי שמיה על רזה דנה דילו יעובדון דניאל וחברו עם שאר חכימי בבל. ביקשו רחמים, התפללו לקדוש ברוך הוא שיגדל להם את הסוד כדי שלא יעובדו. עדן, אחר כך, לדניאל בחזבה דילילה רזה גלי נגלה הסוד. עדן דניאל ברך לאלהי שמיה. ענה דניאל ואמר, כן, אחרי שהקדוש ברוך הוא גידל להם את הסוד בחלום הלילה, הם ברכו אותו. ואמר לאב השם עד אלהי מברך מן עלמה ועד עלמה, ישמו מבורך. די חוכמת וגבורת דילאי, שלו החוכמה והגבורה, והוא משנה עידנים וזמנים, מהעדה מלאכין ומהקים מלאכין, יאהב חוכמת לחכמין ומנדע ליודעי בינה. הוא גלה עמיקתה ומסתרתה, ידמה בחשוכה ונהורה עם ישרה, הוא יודע מה עמוק, מה נסתר, מה באור ומה בחושך. לך אלוהי אבותיי, מודה ומשבח אני, אני קורא ישר בתרגום, שהחוכמה והגבורה נתת לי, ועכשיו הודעת לי את מה שביקשתי ממך, מילים שאני אצטרך להודיע למלך. אחר כך הלך דניאל אל אריוך, שמינה המלך לעבד את כל חכמי בבל, ואמר לו, אל תעובד את חכמי בבל, העלה מקדם מלכה, ופישרה למלכה אחבר. קח אותי למלך, ואני אספר למלך את הפתרון. מה? יפה, אז עכשיו, נענה על השאלה שלך, וגם עוד לפני כן, קצת להתייחס אל התפילה הזאת, לתפילה של דניאל. לא מצאנו נביא שמודה לקדוש ברוך הוא ומשבח את הקדוש ברוך הוא על זה שהוא נתן לו נבואה. זה תפקיד, כאילו, הנביא מקבל נבואה והוא מתנבא. אבל כאן, פשר ההודעה, זה דניאל בעצם מודה לקדוש ברוך הוא על כך שבתוך החושך של הגלות, נמצא הצינור והדרך שהקדוש ברוך הוא מדריך בו את האנושות דרך דניאל. כלומר, זה לא נבואה ישירה, זה תפילה שדניאל מבקש, ומענה שהקדוש ברוך הוא עונה לו, הכל זה בחלומות הלילה, ולא בנבואה ישירה, ולכן ראוי להודות על זה. נבואה בארץ ישראל, הקדוש ברוך הוא מחליט שהוא מנבא את האנשים, את הבני האדם, נותן נבואה למישהו, זה עובר דרכו. בגלות זה אחרת לגמרי. זה מציאות של אסתר. וכשמתגלה החסד בתוך האסתר, מתגלה שגם בתוך חושך גדול, מאיר איזה אור קטן, אז צריך להודות על הדבר הזה מאוד. שואל, עוד פעם את השם?
דניאל.
דניאל, ממש זה היה... את השם שלך אני אזכור, זהו. אז שואל דניאל, למה הוא לא הולך ישר אל המלך? בדיוק הפוך. מקודם הוא היה צריך כאילו להציל את עצמו וזה, אז הוא בעזות. עכשיו שיש לו פתרון, אחרי שהוא קיבל רשות מהמלך, האינטרס זה כמה שיותר לפרסם את זה. אז הוא הולך לאריוך, והוא הולך, שכולם ידעו, כדי שזה יהיה כמה שיותר רעש על העניין הזה.
הוא לא קבל תשובה, בבקשה, שהוא ינתן לו זמן, לא אמרו שניתן לו זמן. יכול להיות שהוא עדיין במסגרת הזמן שלפני החיסול.
לא, משמע שהוא קיבל זמן, כי הוא הלך לביתו, היה לו זמן ככה להודיע לחבריו. לא, אבל הנבואה, כן, נכון, אבל הנבואה זה כאילו החלטה אלוקית. הקדוש ברוך הוא מנבא את בני האדם, זה מלמעלה למטה, והנביא בטל לזה. חלום זה מאמץ אנושי, מלמטה להגיע, הקדוש ברוך הוא, תן לי איזה משהו, תאותת, והעטרות של השם יתברך, זה בעצם, מה? נבואה זה ודאי, וחלום זה מדרגה פחותה בהרבה יותר, אבל גם היא מבשרת איזשהו...
זה שיודע, שזה יתקיים, לא בא לו את החלום.
כאן הוא מודה על זה שהקדוש ברוך הוא נתן לו את החלום של נבוכדנצר. דניאל חלם את חלום נבוכדנצר וגם את הפתרון. עכשיו בואו נראה את החלום של נבוכדנצר. הדין, פסוק אפי, אריוך בהתבעלה, הנעה לדניאל כדמלכה, הביא דניאל בבהילות אל המלך, וכן אמר לה, דישכחת גבר מבני גלותא דיהוד, דפישר למלכה יהודה. כמו יוסף. נכון? ויבהל, וירוץ, ויחלף שמלותיו, ויגלח. לא יודע כמה זמן שם בפסוק, שם בפרשת מקץ. אבל יוסף נמצא 10 שנים בבור, ומהפסוק משמע שזה היה תוך 15-20 דקות עמד לפני המלך. בבת אחת. איזה טלטלה נפשית. 12 שנה היה בזה? ועוד שנתיים שלה זה. השנתיים הנוספות. בכלא, בית האסורי. אתם יודעים, אומרים, יש, לא יודע, וורט מוסרי כזה. הרי אומרים שיוסף נענש בעוד שנתיים בבית האסורים בגלל שהוא אמר לשר המשקים, אל תשכח אותי. כי אם זכור זכרתני, ואז כאילו הוסיפו לו עוד שנתיים. עכשיו, מה? שאין את השאלה, מה? השתדלות, מה אתה רוצה? יש כאן הזדמנות, הוא יוצא מבית כלא, ולמה לא? והתשובה שעונים, תשובה עמוקה. א', באמת כל אדם צריך לעשות השתדלות, זה נכון. לא יוסף. כי יוסף... הוא רואה שכל החיים שלו הם מנוהלים, הוא רואה שכל מה שהוא משתדל זה לא קשור לה, הוא נורא משתדל בבית פוטיפר ובכל אופן בבית האסורי, הוא רואה שהקדוש ברוך הוא מצליח, אז הוא כאילו צריך להתבטל אל השם יתברך. אמנם, עדיין ההשתדלות היא נצרכת ומותרת, וזה נכון, אבל מכיוון שיוסף בחלום שלו פותר לשר המשקים שבעוד 3 ימים הוא יצא לחירות, אז יש עוד יומיים שבהם אתה לא אמור להשליך את יהבך על בשר ודם. אם כששר המשקים היה יוצא, יוסף אומר לו, אל תשכח אותי, זה בסדר גמור. אבל מכיוון שהוא עושה את זה 3 ימים קודם, הוא קיבל יום לשנה. על כל יום שהוא המיר את מידת הביטחון בהשתדלות, במקום לא ראוי, הוא קיבל שנה. יום לשנה, יום לשנה. לא קשור אלינו, הוא קצת, אבל כל מה שקשור ליוסף קשור, אבל ככה. אז מביאים את דניאל, ענה מלכה ואמר לדניאל, דשמה בלצ'צר, הייתך כהל להודעתי מחלמת דחזית ופישר, יש לך, אתה יכול להודיע לי את החלום ואת הפישרון? ענה דניאל, כמעט לקוח ציטוט מיוסף, קדם מלכה ואמר, רז עדי מלכה שאל, הסוד שהמלך שואל, לא חכימין, אשפין, חרטומין, גזרין, יחלין להחווה על המלכה, אף חרטום ואשף לא יכול לגלות. ברם איתי, איתי, אלהה בשמיה גל הרזין. אלוהים בשמיים שמגלה את הרזים ואת הסודות. והודה למלכה נבוכדנצר, מדי להבה באחרית יומיה, חלמך וחזווה ראשך על משכבך דנאו. כלומר, הודיע, האלוהים הזה הודיע, מודיע לך וגם יודיע לי מה הולך להיות ב, 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 בהיסטוריה. ואז הוא מתחיל לפרש לו את החלום. אנט מלכה, רעיונך על משכבך סליקו, מחשבות שלך יטרילו אותך לקראת השינה, אתה תרוד מהם, מה דלהבה אחרי דנה? מה יהיה אחריך? וגלה רזיה להודעך מה דלהבה, והחלום בא להודיע לך מה יהיה אחריך. ואנה, חוזר דניאל ואומר, לא בחוכמה דאיתי בי מן כל חייה, לא מי, לא, זה לא חוכמה, זה לא, כי יכולת לחשוב, הוא אומר לו, תשמע, אני מבין שזה מה שמטריד אותך, וכנראה זה מה שמטריד אותך, אז על זה חלמת, זה מין פסיכולוגיית מעמקים כזאת שעוסקת בפירושי חלומות. אומר דניאל, לא, אני לא שיש משהו חסכדי לפסול בפסיכולוג, אבל לא בהקשר הזה, כן, אני לא פסיכולוג, אני לא בא לפתוח את החלום באיזה מין פתרון מניפולטיבי כזה או אחר, אלא רזה דנה גלי לי להן על דברת טיפישר למלכה יהודיון ורעיונה לי ובך טינדה. כן, גילו לי את הסוד הזה מהשמיים. עכשיו, לפני שניכנס, לפחות נקרא את, את, את החלום עצמו, לביאור שלו ניכנס בזאת השם בשבוע הבא, אנחנו צריכים לשאול את עצמנו, ממה באמת מוטרד נבוכדנצר? למה נבוכדנצר הולך לישון על משכבו, והוא מאוד מאוד טרוד, מאוד מאוד לא... לא, 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 לא שקט. התשובה היא, קשורה גם לפרשות שאנחנו מצויים בהם כעת, כמעט בכל מקום במדרשים, כשחזל מדברים על ארבע מלכויות, כלומר על ארבע אימפריות, מתחילים את זה מבבל. ולא ממצרים או מאשור שקדמו להם. רוצה לומר, גם בבל וגם אשור היו מעצמות מקומיות. לא חרגו בהרבה מה? גם מצרים ואשור, תודה? גם מצרים וגם אשור היו מעצמות מקומיות, אחת מדרום, אחת ממזרח. האימפרטור הראשון שמחזיק בכוח האישיות שלו וגם העוצמה הכלכלית והצבאית, מחזיק את העולם כולו, זה נבוכדנצר. קראנו את הפסוקים, שולט פה על כל המרחב, מהמזרח, צור, צידון, עמון, לבנון, עד מצרים בעצמה. גם את מצרים הוא כובש, כל המרחב של המזרח הקרוב והרחוק, ועדיין גם התפשטות יותר מזרחה, הכל שלו. ודבר כזה, אנחנו יודעים מההיסטוריה, שאימפריות נוטות להתפרק בשנייה שהאימפרטור המייסד מת. זה לא מחזיק מעמד, כי הוא הדבק. ככה קרה עם אלכסנדר הגדול, אלכסנדר מוקדון, ברגע שהוא מת או נרצח, יודעים, בהודו, לא הרבה זמן אחרי, הממלכה מתפרקת לארבעת הדיאדוכים, כן, לארבעה פלגים כאלו, שגם נלחמים ביניהם, בית סלבקוס עם בית תלמי, שני דיאדוכים, שני מחוזות, שנלקחו, בעצם התפלגו מתוך מלכות אלכסנדר, והם עסוקים במלחמה ביניהם, כשארץ ישראל בתווך, זה בעצם סיפור חנוכה עם אנטיוכוס. רומא הגדולה, מחזיקה מעמד כמה שמחזיקה, נופלת, מתפרקת לביזנט ולרומא האירופית. אומות, אימפריות, בדרך כלל היה אימפרטור אחד גדול, סלאח א-דין כזה, ואחרי, אפילו גם אנחנו רואים את זה כאן, להבדיל, הזכרנו לא מעט רשעים, גם ערפאת, אחרי שערפאת שמו לו משהו באוכל כנראה, מישהו שם שם קצת זה, כמה תבלינים, כן? אז זה, אז אחריו, כן, אז אחריו נהיו כאן, יש סלוגן כזה, שתי מדינות לשני עמים, אבל אנחנו כרגע מדברים על ארבע מדינות, או שלוש, ארבע מדינות, זה כי יש להם מדינת עזה, ומדינת מוקטה, ורמלה, ויש את ערבי ישראל גם, הם מסובכים בתוך עצמם, הם מסוכסכים בתוך עצמם, ותנסה לקחת ערבי מרמלה ולשים אותו בעזה, לא סתם, אחד האנשים שם, עסקת שליט זה לגרש מישהו לעזה. הערבי מזה, לגרש אותו לעזה, הוא מבין לאן הוא הולך. הוא מבין איזה גיהנום צפוי לו שם. אז זה מתפרק. אז נבוכדנצר מוטרד, מה יהיה אחריי? מה יהיה אחריי, כן? האמת שאולי הדוגמה הטובה ביותר זה חפז אל-אסד, הרי סוריה במהות זאת מדינה שמורכבת ממיעוטים, אלווים ודרוזים וסונים ושיעים ודרוזים בהר וכל מלא מיעוטים כאלה שבוחשים אחד בשני, ומיעוט קטן אלווי מאוד מאוד דומיננטי שהוא מחזיק את הצבא. וחפז אל-אסד אומר, מה יהיה אחריי? מה יהיה אחריי? היה לו בן אחד, בסל קראו לו, שנהרג באיזה תאונת דרכים בצרפת, אז הביא אחרי זה את בשאר. והוא גידל רוצח בבית, הוא ידע, אמנם הוא רופא עיניים, הוא מדבר אנגלית לא רע, אבל הוא גידל. מה? רופא עיניים, אני חושב. רופא עיניים? לא משנה, זה לא משנה איזה רופא הוא עכשיו. בגדול הוא פתולוג, כאילו זה תחום העיסוק שלו, תחום העיסוק שלו כרגע זה פתולוגיה, זה והוא בסדר, כלפי חוץ הוא יודע לדבר יפה, אבל הבן אדם הזה הוא רוצח. אחד גם כן, אחד מצטרף לגלריה המכובדת של רוצחים שרצחו את בני עמם בהיסטוריה. וזה מה שקורה, זה מטריד את חפז אל-אסד. הוא עסוק בלשים את בנו אחריו, אבל הנה סוריה מתפרקת לו מבין הידיים. סוריה הגדולה, הם רצו גם כן לדבר על סוריה כסוג של איזה אימפריה. היה להם שאיפות התפשטות לצפון, לכיוון טורקיה, ובטח לכיווננו. והכל מתפרק לו בין הידיים. זה מטריד אימפרטורים, זה מטריד שליטים יחידאים. מה יהיה אחריי? מי ינהל את כל העסק הגדול הזה? זה אי אפשר שזה יחזיק מעמד אם מישהו לא ינהל את זה. הוא יודע כמה אכזריות וכמה רוע צריך כדי לנהל כזאת אימפריה, וזה מטריד אותו. מה יהיה אחרה? זה מטריד אותו כי הוא אימפרטור. מה אתה אומר? איך? יש לו. יש לו, אבל בדיוק מזה הוא מוטרד. האם הבן הזה יוכל לקחת את זה אחרי? האם יעלה איזה כוח אחר? מי האויב? מי הסכנה? יש ב... סליחה שאני נותן כאן סצנה מיסר... חטאי אני מזכיר, אבל בסנדק, כן, לפני שדון קורליאונה, האבא מת, אז הוא קורא לבן שלו, הרי את ההוא רצחו, את סני רצחו, אז הוא קורא לטוני. הוא אומר לו, לפני שהוא אומר, תקשיב, אני אמות, מי שיבוא להציע לך הסכם שלום, הוא זה שהראשון שיהרוג אותך, תהרוג אותו. מי שיבוא לבקש, הוא נותן לו רשימה בדיוק מה יקרה ומי יהיה, ואז פשוט רואים איך כאילו מצד אחד יש את הלוויה של הדון הזה, כן? ומצד שני בתמונות רואים את הבן מחסל את כל האויבים. פא, פא, פא. כל אחד באיזו סיטואציה אחרת הורג את כולם, כן? זה המהות של אימפרטור, של דון. שהוא כאילו, הוא לפני שהוא מת, הוא מסתכל, הוא אומר, מי יסכן את הבן שלי? אותו כבר צריך מעכשיו להוריד. שם הם הורגים גיסים, בני משפחה, אין שום בעיה, כן? להבדיל,
גם דוד אמרת לשלמה בערך,
לא? להבדיל, כן, כאילו. שם זה דברים אחרים. שם אתה צריך ללמוד את זה בעיון, אין שם כמעט שום ציווי על... על חוץ מיואב. יש שם גלות, יש שם... אז זה מה שמטריד את נבוכדנצר. זה מה שמטריד. בואו לפחות נקרא את החלום כדי שיהיה לנו על מה לחלום במשך השבוע. אנט מלכה, פסוק למד א'. חזה הוויית ואלו ראית צלם חד סגי, פסל גדול, צלמה דיקן רב וזיווי יתיר, צלם שיש לו בסיס גדול רחב, אבל יש לו אור זיו גדול, כאם לקבלך עומד לפניך, ורווה דחיל, והוא מפחיד מאוד. דחיל זה מפחיד ורווה זה הרבה. הוא צלמה, הצלם הזה, ראשו דידהב תו, הראש לו עשוי מזהב, הדוי ודרועוי, החזה והזרועות, דכסף מכסף, מעוהוי וירקתה דנחש, המעיים והירקתיים עשויים מנחושת. שוקוהי דפרזל, השוקיים מברזל, רגלהוי, הרגליים, מנהון פרזל ומנהון דכסף. חלק מהם עשויות מברזל וחלק עשויות מחרס. חזת הוויית, ראית, הסתכלת על הצלם, עד התגזרת אבן דילו וידיין, עד שבאה אבן שלא הוחזקה על ידי איזושהי יד, אבן גדולה, ומחת לצלמה על רגלוי דיפרזלה וחספה, הקטה את הצלם ברגלי הברזל והחרס שלו, והדקת אימון ושברה אותו הרבה. בעדין דקו, אחרי שהיא שברה את הרגליים, כאחד, אחרי שהיא שברה כאחד את הברזל והכסף, נחשה כספה ודאבה, היא ממשיכה לשבור גם את הנחושת, גם את הכסף, גם את הזהב, את כל הצלם כולו, והבו כעור מן אידרי קאית, ונשא המון רוחה, אז כל הפסל הזה נחרב והתחילה לשאת אותו הרוח, וכל אתר לא השתכח לו, לא נשאר ממנו כלום מהפסל הזה, ואבנה והאבן דמחת לצלמה, שמחתה את הצלם הזה, הוות לטור רב ומלאת כל ארה, ניתה להר גדול ומלאה את כל הארץ. דנה חלמה ופישרה נאמר קדם מלכה. זה החלום שחלמת? עכשיו צריך לתת את הפתרון. את הפתרון אנחנו נשמור בעזרת השם לשבוע הבא, שיצא לנו בכוונת, בהשגחת מכוון, השיעור הסמוך ונראה לחנוכה, אנחנו נראה שהפתרון קשור לזה. אבל כבר כעת אפשר לפחות לסמן את גבולות הגזרה הברורים בתוך החלום הזה. פסל, ראש הזהב של הפסל, זה נבוכדנצר, והאבן הגדולה זו מלכות השם. בהרבה מקומות מלכות השם מבוטט בתור אבן. משם רואה אבן ישראל. על האבן הגדולה שבעה עיניים. זרובבל, בן שאלתיאל, בן יהויכין, בספר זכריה, הכינוי שלו זה אבן הראשה. הוא אבן הראשה. אבן הראשה זו האבן בתוך קשת, זאת האבן המרכזית שמחזיקה את כל הקשת בלחץ. כן? זה אבן הראשה. הוא אבן הראשה. יש כאן איזה ביטוי לאבן, למלכות השם, שהיא תהיה בסוף כל הסיבוב הזה. אלה גבולות הגזרה. מה קורה באמצע? נדבר בעזרת השם בשבוע הבא. כן. צור ישראל ו... צור, אבן, נכון? כן, נכון. אתה מכיר את הסיפור הזה? היה ויכוח, שם השם, לא שם השם, אז אמרו, טוב, נעשה פשרה, צור ישראל זה יכול להישמע גם משהו כזה לאומי וכל זה, אבל אז הרבנים הראשיים יחד עם שי עגנון חיברו את התפילה לשלום המדינה. ובתפילה כתוב, אבינו שבשמיים, צור ישראל וגואלו. כלומר, צור ישראל שכתוב שם, זה לא איזה צור ישראל של אהרן ברק, של מורשת ישראל ותרבותו וזה. זה צור ישראל, זה אבינו שבשמיים, צור ישראל וגואלו.
תפילה, ולפני שחרית, בגללנו,
צור ישראל וגואלו. צור, דיברנו עליך. ראית? תצאו לי עם צור.